ערב טוב, אני רוצה להקדיש את השיעור לעילוי נשמתו של רומן בן מאיר. פרשת השבוע, פרשת ויצא, מספרת על ההקמה של עם ישראל. יעקב אבינו הולך לחרן, לבית לבן, הדוד שלו, והוא מתחתן עם 4 נשים, ומהם הוא מקים את עם ישראל, מצמיח את 12 השבטים. וכאן יש שאלה גדולה שהרבה מפרשים עומדים עליה, וגם כל אחד כשקורא את זה בעצמו מרגיש משהו צורם. יעקב אבינו בעצם מתחתן עם שתי אחיות, רחל ולאה, ולפי חלק מהמפרשים הוא מתחתן עם 4 אחיות, גם בלהה וזלפה, גם הן היו בנות של לבן ואחיות, 4 אחיות. נדבר עוד מעט, נפרט את זה, אבל בוודאי שרחל ולאה לכולי עלמא היו בנות של לבן, אחיות ממש, מאבא ומאמא. ויעקב אבינו מתחתן עם השתיים האלו, ומהם הקים את עם ישראל, 6 שבטים מלאה, את יוסף ובנימין מרחל. וכאן נשאלת השאלה, איך יעקב אבינו מתחתן עם שתי אחיות? התורה אומרת בפרשת אחרי מות, יש את כל פרשת הערבות, האריות, שאנחנו קוראים אותם במנחה של יום הכיפורים. יום הכיפורים במנחה קוראים את כל רשימת האריות, ושם התורה מזכירה 20 נשים שאסורות בנישואין, אסור להתחתן איתם, והאחרונה שאסורה בנישואין זה אחות אשתו. שתי אחיות אסורות בנישואין, זה חלק מהאריות, אסורות באיסור גמור. אז איך יעקב אבינו מתחתן עם שתי אחיות? מקים בעצם את עם ישראל מנישואין עם שתי אחיות. אנחנו נרצה להבין למה הוא עושה את זה, מה הכריח אותו לעשות את זה, האם זו הייתה בחירה שלו, האם זו הייתה החלטה, האם היה פה איזה בסיס הגיוני. נכון, זה לפני מתן תורה, אבל בכל זאת האבות הרי השתדלו לקיים את כל התורה גם לפני מתן תורה. אז מה פתאום יעקב אבינו לוקח על עצמו להתחתן עם שתי אחיות? נתחיל מההתחלה את פרשת השבוע. קראנו בפרשה הקודמת איך שיעקב לוקח מלבן את הברכות, לוקח מעשיו את הברכות, יצחק אבינו רצה לברך את עשיו, זה נודע לרבקה, היא מחפשת את יעקב, מלבישה אותו בבגדים של עשיו. לעשיו היו בגדים מאוד מאוד מיוחדים, בגדי חמודות, זה בגדים שהוא לקח אותם מנמרוד. המפרשים מסבירים שהבגדים האלה היו הבגדים הכי מיוחדים בעולם, זה היו בגדים שהתגלגלו מאדם הראשון, זה הקוטנות אור שהאדם הראשון וחווה לבשו בבריאת העולם. מה היה מיוחד בבגדים האלה? הבגדים האלה כתוב שהיה בהם כוחות מיוחדים, שכאשר נמרוד היה לובש אותם בשדה, הוא היה מסתובב הרבה בשדה, צד בעלי חיים, אז בעלי החיים היו מגיעים אל הבגדים. ולכן עשיו מאוד רצה את הבגדים האלו, כי הוא היה צד חיות והוא לא רצה לעבוד קשה, הוא רצה שבעלי החיים יבואו אליו. אז הוא הרג את נמרוד בגיל 15, בחור צעיר בגיל 15 הוא הרג את נמרוד. נמרוד היה 185 שנה מלך של כל העולם. עשיו בגיל 15 יום אחד בשדה התנפל עליו בהפתעה, הרג אותו, לקח לו את הבגדים, ומאז הוא עיקר מאוד את הבגדים האלה. והוא כל כך עיקר את הבגדים האלה שכשהוא היה מכבד את אבא שלו, הוא היה מכבד אותו עם הבגדים האלה. הוא היה לובש את הבגדים, ועם זה הוא היה מגיש לאבא שלו, מגיש ליצחק אבינו את הקפה, את התה, עד כדי כך שהגמרא אומרת שמעולם לא כיבד אדם את אביו כמו עשיו. בכל ההיסטוריה לא היה אדם שקיים מצוות כיבודיו כמו עשיו, ולכן עשיו היה בגד מיוחד, שאיתו הוא מכבד איתו היה מגיש לאבא שלו. כשיעקב הולך לקבל את הברכות, רבקה אמנו מלבישה לו את הבגד, זה היה שמור בארון של רבקה בחדר שינה שלה, כי גם מפרשים אומרים שעשיו לא שמח על הנשים שלו, שהוא מקטרות לעבודה זרה, שישמרו על הבגד הזה, הם עוד היו מוכרות אותו למישהו, אז הוא שמר את זה בארון של רבקה, וכשהוא בא לקבל את הברכות, רבקה לוקחת את הבגד, נותנת אותו ליעקב. הפרשה מתארת, ויזעק זעקה גדולה ומרה, עשיו מגלה שחטפו לו את הברכות, והוא נשבע שהוא יהרוג את יעקב. לא פחות ולא יותר, אח שלו, האח היחיד שלו, הוא נשבע שהוא יהרוג אותו. דבר כזה, את הברכות, מה זה הברכות? זה לא לקבל מיליון דולר, זה לקבל ברכה לכל החיים, לכל הצאצאים, כל מה שצריך, מטל השמיים, משמני הארץ, גשמיות, רוחניות. עשיו אומר, אני לא אוותר ליעקב על דבר כזה. רבקה שומעת את זה, אבל מה, היות שעשיו כיבד את אביו, אז הוא אמר, אני לא יהרוג אותו עכשיו. אני אחכה עד שיצחק ימות, ואז אני יהרוג אותו. גם כן, את הזכות הזאת הייתה לו זכות מיוחדת. בחיי אבא אני לא אפגע ביעקב. רבקה קוראת ליעקב, אומרת לו, תשמע, יש לי אח לבן, בחרן, מהמקום שממנו באתי. תלך ללבן, תהיה שם, אל תהיה פה, פה זה מסוכן, אחיך יהרוג אותך. ובינתיים היא רוצה להרוויח עוד ציפור, לחתן אותו. יעקב היה בן 63 אז. כבר היה איש מבוגר. וצריך לחתן אותו, הגיע הזמן לחתן אותו. היא אומרת לו, סע ללבן, יש שם שתי בנות, תתחתן שם, והכל יהיה בסדר. הוא לא ידע לרבקה היה סיכום עם לבן. כשללבן נולדו שתי הבנות, רחל ולאה, שיש מפרשים שאומרים שהם היו תאומות, כמו שיעקב ועשיו היו תאומים, יש אומרים שרחל ולאה היו תאומות. רק לאה הייתה יותר גדולה. היה סיכום בין רבקה ללבן, בין האחים האלה, שהגדול הגדולה, הקטן לקטנה. הם שיגרו ביניהם מכתבים, כשהבנות שלך הקטנות האלה, הן היו מאוד קטנות, הן היו צעירות מיעקב כ-70 שנה. כשהם יגדלו, הבנות, הגדולה לגדול, לאה עם עשיו ורחל עם יעקב. במילא היא אומרת, עכשיו אני אשלח את יעקב לשם, וגם נרוויח שיהיה שקט שהוא יתפטר מאח שלו שרוצה להרוג אותו, וגם הוא יתחתן. אוקיי, יצחק מברך אותו, והוא הולך להתחתן, הולך לחרן. אבל, היות שהוא הולך לחרן, חרן היה מקום של כולם רמאים, לא רק לבן היה רמאי. זה היה מקום נמוך ושפל, כתוב בחסידות, חרן מלשון חרון אף של מקום. מקום שהרגיז את הקדוש ברוך הוא. מקום לא לעניין. אז יעקב לא רוצה ללכת לשם ישר. הוא קודם כל, למרות שההורים שלו שלחו אותו להתחתן, הוא הולך ל-14 שנים ללמוד. הוא הולך לישיבת שם ועבר, זו הייתה הישיבה הכי גדולה והכי מכובדת, ונתמן שם ל-14 שנים. 14 שנים הוא לומד תורה ביום ובלילה, לא מפסיק לרגע ללמוד. בגיל 77, אחרי 14 שנים, הוא מגיע למסקנה שהגיע הזמן לקיים את ההבטחה שלו להורים שלו, והוא הולך להתחתן. הולך לחרן. הולך לחרן את כל הדרך, כמו שהתורה מספרת, בדרך הקדוש ברוך הוא מברך אותו שלא ידאג, בדרך יש לו את החלום, הקדוש ברוך הוא מחזק אותו, אל תדאג, אתה מאוד, אני יודע שאתה מאוד דואג לאן שאתה הולך, אבל אני אשמור אותך ואתה תלך בשלום ותחזור בשלום, ותקים את עם ישראל, תקים משפחה למופת. יעקב הולך, מגיע לחרן, זה שעת בוקר, מרכז העיר סביב באר המים, פעם זה היה המרכז, כי לשם היו הולכים להביא מים, כל הרועים יושבים סביב הבאר, יעקב אומר להם, אין לכם עבודה, מה אתם בבוקר יושבים בתלנים? אז הם אומרים לו, על הבאר יש אבן מאוד כבדה, אנחנו לא יכולים להוריד את האבן. כולם ביחד צריכים בשביל להוריד את האבן. ראיתי בכמה מפרשים שכתוב למה הייתה האבן כל כך כבדה, כי הם לא סמכו אחד על השני, הם פחדו שכל אחד יבוא בלילה ויגנוב מים. אז הייתה אבן כבדה כדי שכולם ביחד יוכלו להוריד את האבן. התנאי הראשון בין גנבים זה שיתוף פעולה. אף אחד לא עובד לבד. וזה היה מקום כל כך קשה וכל כך שפל. על כל פנים יעקב בא, ברגע אחד מסיר את האבן, היה לו הרבה כוח, היה לו סייעתא דשמיא. ואחר כך מגיעה רחל, ילדה קטנה, לפי חלק מהמפרשים הייתה בת 5 או 6 אז, והוא רואה אותה, בדוד הראשונה שלו, לא ראה אותה אף פעם, לוקח אותה, מדבר איתה, והם הולכים ביחד הביתה, נותן לה מהמים, עוזר לה לשאוב מהמים, והם הולכים ביחד הביתה, מגיעים הביתה, הוא לא אומר ללבן שהוא בא להתחתן, אחיין של לבן, מארח אותו יפה בבית, חודש ימים, הוא רואה את הצון של לבן, נכון, אבל הם לא דיברו על זה עדיין כלום. אחרי חודש לבן שואל אותו, מה המשכורת שלך? אתה עוזר לי פה כל כך יפה בשדה, מה אתה רוצה? יעקב אומר, אני רוצה את הבת הצעירה שלך, את רחל. יש לך שתי בנות, לאה ורחל, גם הם היו תאומות, את הבת היותר צעירה מביניהם, אותה אני רוצה. למה הוא רצה דווקא את רחל? יש כמה הסברים. א', אם הוא ידע את הסיכום הזה שהקטנה לקטן, ב', יש מפרשים שאומרים שהוא ראה השגחה פרטית בזה שהוא מצא אותה על המים. בזה שהיא יצאה לקראתו ולא לאה יצאה באותו יום לשאוב את המים, אלא היא יצאה לקבל אותו, הוא ראה השגחה פרטית שהיא מיועדת לו משמיים. זה הזכיר לו את מה שהיה עם רבקה ואליעזר. כשאליעזר בא לקחת את רבקה, אותו דבר היה. הוא מצא את רבקה על המים, וזה היה סימן בשבילו שזאת הנערה שהוא בא לקחת. אז הוא מבקש את רחל. לבן אומר, אין בעיה, ברחל ביתך הקטנה, שלך. אבל אין לו מה לתת נדוניה. יעקב היה מאוד מסכן. כשהוא פגש את רחל בפעם הראשונה, והאיש הכלב היבק, הוא בוכה. למה הוא בוכה? אחד ההסברים, כי לא היה לו כלום לתת. מה שקרה, הוא יצא מהבית עם הרבה כסף, יצחק היה איש עשיר, ושלח אותו מהבית עם כסף, אבל אחרי שהוא יצא מהבית, נודע לעשיו שהוא יוצא מהבית, אז הוא שלח את אליפז, הבן שלו, להרוג את יעקב. בדרך, להרוג את יעקב. אליפז הגיע עם החרב להרוג את יעקב, ואז יעקב אומר לו, תראה, הכיסים שלי מלאים כסף, מלאים תכשיטים. קח את הכסף, וכתוב בגמרא, לא בגמרא, כתוב בחז"ל, אני חשוב כמת. מי שאין לו כסף לא שווה כלום, הוא כמו מת. אם אתה מרוקן לי את הכיסים, תוכל להגיד לאבא שלך שהרקת אותי. וזה לא יהיה שקר, כי אני חשוב כמו מת, אין לי חיים. אליפז כנראה היה איש טוב, אוקיי. לקח ממנו את הכסף, רוקן לו את המכנסיים, רוקן לו את החולצה, לא השאיר לו אגורה, ושחרר אותו לחופשי. יעקב מגיע, הוא רוצה את רחל, הוא צריך לתת נתוניה. הוא צריך להתחיל את החיים, צריך לתת משהו לאבא שלה. אז יעקב אומר, אני אעבוד אותך 7 שנים. בשביל, בתור נדוניה, מזה נעשה את החתונה. מזה נתחיל את החיים, מזה נקנה בית, נקנה אוהל, נקנה קצת מצעים, קצת מה שצריך, מגבות, בשביל להתחיל את החיים, נדוניה להביא הביתה. למה 7 שנים? גם כן יש מפרשים הסברים מאוד יפים, שרחל הייתה אז בת 5 או 6. יעקב בן 77, היא הייתה בת 5 או 6, לא ראויה לנישואין. אז יעקב אומר, אני אעבוד אותך 7 שנים, עד גיל 13 או עד גיל 12, היא תהיה ראויה לנישואין ואז נתחתן. רחל אומר, יעקב, סליחה, לבן אומר, אין בעיה, לך תעבוד 7 שנים משלך. יכול להיות שבשבע שנים האלה הם לא התראו. יעקב היה כנראה חתן חסידי, לא נפגש יותר מדי עם הקלה שלו, בהתחשב גם בגיל שלה. הם לא התראו יותר מדי, אולי הוא לא הכיר אותה באופן אישי כל כך טוב. וחולפות 7 השנים, יעקב אומר ללבן, הגיע הזמן לקיים את התנאי בינינו. לבן אומר, אין שום בעיה, נעשה חתונה. הוא מזמין את כל העיר, עושה חתונה גדולה באולם, ויעקב מגיע לחתונה. האולם חשוך. למה? ככה, לבן אומר לו, זה המנהג אצלנו, לעשות חתונות בחושך. אין נרות, אין כלום, ככה המנהג. טוב, זה המנהג, יעקב, בסדר. עיירה שלמה שם, מה יעקב היה צריך לחשוד במשהו? כל כך הרבה אנשים עדים, מה לבן יעבוד עליו באוזני כל כך הרבה אנשים? יעקב הולך בתמימות, חתונה, התורה לא מפרטת הרבה, לוקח אותה הביתה לאוהל, לא יודע מה שהיה, והיה קם בבוקר, והנה לאה. מסתבר שהייתה פה תרמית. לבן, במקום להכניס את רחל, להביא אותה לחתונה כמו הסיכום, הכניס את הגדולה, את לאה. ויעקב לא זיהה אותה, לא גילה את זה. איך הוא לא זיהה אותה? יש הרבה הסברים במפרשים, איך היו יכולים כל כך לעבוד עליו. צריך להגיד כמה דברים. א', לפי הדעה שהן היו תאומות, יכול להיות שהן היו מאוד דומות. אולי רחל הייתה יותר יפה, אבל הן היו מאוד דומות. ב', יעקב לא הכיר אותה כנראה. בסך הכל בשבע שנים האלה, הוא עבד בשדה, ומתאמת צניעות, הוא לא בא לבקר את לבן, הוא לא יבוא לבקר את הארוסה שלו, בזמן שהם לא מתחתנים. יש עוד כל מיני הסברים במפרשים שלא ניכנס אליהם, אבל העובדה היא, כמו שהתורה אומרת, שהצליחו לעבוד עליו. והיה קם בבוקר, והנה לאה, הוא מגלה שזה לא האישה שהבטיחו לו. ואז, אגב, למה לבן עשה את זה? מה האינטרס של לבן לעבוד עליו? מה אכפת לו לתת לו את רחל? מה, הוא רמאי, חייב לרמות? מה הוא רוצה להרוויח פה? אז יש במפרשים דבר מאוד יפה. שאומרים גם כן, זה שאלה אחת. שאלה שנייה, איך הוא הצליח לשכנע את כל אנשי העיר לשתף איתו פעולה? התורה אומרת שהוא עשה סעודה, באו 100, 200, 300 איש. למה הם לא ניגש אחד ליעקב באוזן, הנה לו באוזן ואומר לו, הלו, עובדים עליך. ראיתי עוד הסבר יפה של לבן, וזה היה הטעם, מאותו טעם של לבן עצמו שיקר, מאותו טעם כל העיר שתקה. בשנים שיעקב היה בחרן, כל העיר התברכה. המים עלו לבד, לא היו צריכים לשאוב מים מעומק הבאר. לבן בא לאנשי העיר, אמר, חבר'ה, אם הוא מתחתן עם רחל, מחר בבוקר הוא עוזב את המקום, הוא חוזר הביתה. הוא זה לא המקום בשביל צדיק כמוהו. הוא לא יגור בחרן, הוא רוצה לגור בירושלים. הוא לא יגור באיזה עיר בגלות, בגולה, הוא יחזור להורים שלו. אז הוא אמר, אני חייב להשאיר אותו פה. איך אני אשאיר אותו פה? אני אתן לו את לאה, ואז הוא יעבוד עוד שנים בשביל לקבל את רחל. אז ככה הוא שכנע את כל אנשי העיר, נעשה כולם קנוניה, וניתן לו את לאה במקום את רחל, וככה הוא יישאר בעיר עוד 7 שנים. לבן לקח סיכון, לקח אימור, הוא היה בחור חכם מאוד, שיעקב לא יגיד אוקיי לאה וזהו, אלא ירצה את רחל בכל זאת, ויעבוד עוד 7 שנים בשביל, גם בשביל רחל. אז ככה היה, הוא הצליח להשאיר את יעקב, רימה אותו, ונתן לו את לאה במקום את רחל. הם קמים בבוקר, המדרש מספר, צעקו אחד על השני, היה לו נעים, רמאי בן רמאי, רמאית בן בת רמאית, עניינים, ועכשיו יעקב צריך לקבל החלטה. מה הוא עושה עלה? זה לאה. זה לא רחל. יש לו בעצם 3 אפשרויות עומדות לפניו. הוא יכול לגרש את לאה. הוא יכול לקחת גם את רחל. הוא יכול לגרש את לאה, והוא יכול לקחת גם את... סליחה, יכול לקחת את רחל לבד, ויכול לקחת גם וגם. להחליט שהוא מתחתן עם שתיהם. ויעקב מחליט גם וגם. הוא לא מוותר עליה, הוא רוצה גם את רחל. הוא לא מגרש את לאה, את האישה הראשונה שהוא קיבל, הוא לוקח גם את רחל. אז אנחנו מוכרחים פה להיכנס לעניין הזה באמת, שהוא ראה בזה שהוא פגש אותה ראשונה על הבאר, הוא ראה סימן משמיים שהיא האישה המיועדת לו. אנחנו מוכרחים להגיע באמת, אתה שואל טוב, מה היה לו מרחל? מה תגיד, שבגלל סיבות חיצוניות הוא רצה אותה? זה קשה להגיד דבר כזה. צריך להגיד... נכון. צריך להגיד שהיה לו איזושהי סיבה רוחנית שגרמה לו לרצות אותה. אתה מזכיר משהו מאוד יפה שכתוב בחסידות, שזה באמת מאמר המוסגר שלא תכננתי לדבר על זה, אבל אם אתה כבר ילד, אתה ודוב מזכירים את זה, בחסידות מדברים הרבה על הרעיון הזה שהתורה משבחת את האימהות, את כל האימהות, גם את שרה וגם את רבקה וגם את רחל ולאה וגם את רחל, שהן היו יפות. למה התורה משבחת את זה? מה העניין בזה? למה התורה עושה כזה עניין מיופי? זה עניין חיצוני. גם את שרה התורה משבחת אותה ביום אותה שהיא הייתה בת 127 שנה, בת 100 שנה 20, רשי אומר בתקוף כבת חף לנוי. מה העניין? מה התורה עושה מזה כזה סיפור? אז יש בחסידות שכתוב שלפעמים יופי הוא ביטוי ליופי פנימי. לפעמים אתה מתאר אדם, אתה אומר, אתה רואה אור בעיניים שלו, אתה רואה הצילות על הפנים, אתה רואה הדינות על הפנים. אז היופי החיצוני הוא גם כן בבואה לאיזשהו הדינות פנימית, נובע מבפנים, הוא לא רק חיצוני. לפעמים הוא רק חיצוני, אבל לפעמים הוא מעיד על הפנימיות. ולכן כשהתורה מתארת את האימהות שהן היו יפת תואר ויפת מראה, כתוב בחסידות, יפת תואר זה ברמח מצוות עשה, ויפת מראה בשסה מצוות לא תעשה. שהיא הייתה שלמה בהכל, וראו את זה אפילו על הפנים שלה, את העדינות שלה. על כל פנים, נחזור לענייננו. אז יעקב מחליט שהוא רוצה להמשיך הלאה, הוא רוצה את רחל, והוא מוכן לעבוד בשבילה עוד 7 שנים. וככה הם סיכמו, עוד 7 שנים, וחולפות עוד 7 שנים, הוא כבר 14 שנים שם, והוא מקבל גם את רחל. יפה. היא בת 19 הייתה, בת 5 ועוד 14 שנים, כן, הייתה בת 19. והוא היה בן 77 ועוד 14, הוא היה בן 91. כאן שואלים כל המפרשים כמו שפתחנו, איך יעקב עושה את זה? אסור להתחתן עם שתי נשים. נכון, זה היה לפני מתן תורה. אסור להתחתן עם שתי אחיות, סליחה. הרי נכון, זה היה לפני מתן תורה, אבל יש לנו הרבה הוכחות שהאבות קיימו את כל התורה עוד לפני שהיא ניתנה. כמו שהם למדו תורה לפני מתן תורה, הם קיימו תרי"ג מצוות עשה, כל מה שהם יכלו, לא תרי"ג, לא היה להם בית מקדש, אבל מה שהם יכלו לקיים, הם קיימו עוד לפני מתן תורה. א', בפרשה הבאה נקרא, יעקב הולך להיפגש עם עשיו, הוא שולח לו מלאכים, אומר עם לבן גרתי, אומר רשי, גרתי אותיות תרי"ג. תרי"ג מצוות שמרתי. הוא מעיד על עצמו שהוא שמר תרי"ג מצוות. ב', יעקב, יצחק. שבוע שעבר קראנו, יעקב אומר לעשיו, אני רוצה לברך אותך, לך תצוד לי צייד. אומר רשי, הוא מזהיר אותו שתי עזרות. א', לא מן הגזל, ועוד עזרה, תשחיז את הסכין. תקפיד על דיני שחיטה. איזה שחיטה? עוד לא ניתנה תורה? לא, האבות ידעו את המצוות, והם הקפידו על המצוות עוד לפני מתן תורה. והשיא הוא אצל אברהם. רשי אומר, הקדוש ברוך הוא אומר ליצחק אבינו, מעלל את אברהם אבינו שמה? וישמור מצוותיי, חוקותיי ותורותיי, הוא הקפיד אפילו על איסורים דרבנן. איסורים שרבנן יחדשו עוד 3,000 שנה אחר כך, אפילו עליהם אברהם הקפיד, כמו איסור מוקצה. איסור מוקצה זה לא איסור דאורייתא, להזיז אוטו בשבת, אוטו קבוי, זה לא איסור דאורייתא. אותו לא עובד, לדחוף אותו עם הידיים, לדחוף כל מכשיר חשמלי, זה רק איסור מוקצה, איסור דרבנן. אברהם אבינו הקפיד אפילו על איסורים דרבנן. אז אם האבות הקפידו על כל התורה, איך יעקב אבינו מתחתן עם שתי אחיות? זה איסור ערווה. הוא היה צריך להגיד, או לגרש את רחל, או לגרש את לאה, או לקחת את רחל. הוא לא יכול לקחת את שתיהם ביחד, אחרי מתן תורה זה איסור גמור, זה איסור קראת. איך הוא לוקח דבר כזה? איך הוא עושה דבר כזה? ונקרא במובא השתיים את הרשי. בדף המצורף במובא השתיים. עקב אשר שמע אברהם בקולי, וזה אומר הקדוש ברוך הוא ליצחק, הוא משבח את אברהם אבינו. וישמור מצוות, משמרתי מצוותיי חוקותיי ותורותיי. וישמור משמרתי, אומר רשי, מה הכוונה משמרתי? כי הלשון של התורה הוא מאוד ארוך. משמרתי מצוותיי חוקותיי ותורותיי, משמרתי גזרות להרחקה על איסורים שבתורה, אפילו גזרות שרבנן הרחיקו על איסורים שבתורה, כגון שניות להריות. יש כמה וכמה נשים, קלה של נכד, שמדאורייתא זה מותר, ורבנן המשיכו והרחיקו את זה. ושבות לשבת, איסורי מוקצה, איסורי שבות שרק רבנן אסרו אותם, אפילו על זה אברהם הקפיד. מצוותיי כגון גזל ושפיכות דמים, חוקותיי כגון אכילת חזיר ולבישת שעטנז, תורותיי תורה שבעל פה. אברהם אבינו מקפיד אפילו על איסורים דרבנן, ופה יעקב כביכול מזלזל באיסור של שתי אחיות, איסור ערווה, איסור דאורייתא. למה הוא עושה את זה? למה הוא ככה מזלזל? מה מלחיץ אותו להתחתן עם שתיהן? שיוותר על אחת. מעניין. אנחנו רואים בשתי הזדמנויות שיעקב אבינו, אפשר לומר, הצטער על זה. לא הצטער, בוא נאמר, הבין שזה לא היה מעשה בסדר, המעשה הזה. וזה יחזק את השאלה שלנו, אז למה הוא בכל זאת עשה את זה? הוא בעצמו ידע שזה לא מעשה מהודר. א', בפרשת וישלח, פרשה הבאה, אנחנו נקרא איך שיעקב מתפלל, הקדוש ברוך הוא שישמור אותו מעשיו. שואלים כל המפרשים, מה אתה מתפלל? הקדוש ברוך הוא הרי הבטיח לך שהוא ישמור אותך, מה אתה דואג? רשי אומר אבל, שהוא דאג שמה גרם החטא. קטונתי. איזה חטא? איזה חטא? מאיפה ליעקב אבינו יש חטאים? אז כתוב במדרש תנחומה, כי ימצא בך ערווה דבר, הוא חשש לאיסור עריות. איזה איסור עריות? האיסור של שתי אחיות. הוא חשש שזה שהוא התחתן עם שתי אחיות, זה אולי פגע בו. ועוד דבר יותר משמעותי. מה? גם כיבוד הורים שהוא חטא בזה, גם נכון שהוא 22 שנה לא כיבד את יצחק. נכון, זה אחד ההסברים. חייל זה עם יוסף, נכון, אבל מזה הוא גם דאג. ועוד דבר יותר משמעותי, אנחנו נקרא בסוף פרשת וישלח. על הסיפור הנורא שהם מגיעים לארץ ישראל, כל המשלחת, ורחל מתה. מגיעים לארץ ישראל, היא יולדת את בנימין ומתה בשעת הלידה. ואז קורה דבר מאוד תמוע. יעקב קובר אותה על אם הדרך. דרך אפרתה היא בית לחם, איפה שהיום בית לחם, קובר אותה שם, לא לוקח אותה למערת המכפלה. למה? למה היא צריכה להיות קבורה לבד, לא עם כל האימהות? אז הרמב"ן אומר, זה לא, זה הרמב"ן אומר את זה, שיעקב יתבייש מהאבות שהוא יהיה קבור עם שתי נשים, עם שתי אחיות. הוא ידע שלאה גם תצטרך להיקבר איתו, כי היא האישה הראשונה, והוא אמר, אם אני קובר את רחל, יהיו קבורות פה שתי אחיות. הוא התבייש מהאבות שלו להיקבר עם שתי אחיות, לעולם להיות קבור ליד שתי אחיות. אז יעקב עצמו מבין שזה לא מעשה שצריך להתגאות בו. אז למה בכל זאת הוא עשה את זה? מי ביקש ממנו? אין ברירה, אתה אומר, יפה. בדיוק מה שאנחנו רוצים להבין, מה הלחיץ אותו? ברור שמשהו חייב אותו. מה חייב אותו לעשות את זה? זה שאלה מאוד מאוד חזקה. מה גרם ליעקב לעבור? לפני שאנחנו הולכים לדבר על רחל, אני רוצה עוד הוספה אחת מאוד מאוד חשובה, לדבר עליה. אנחנו את השיעור הנראה נייחד לרחל, אבל עליה. איך היא זכתה האישה הזאת? היה סיכום עוד מאז הלידה שלה שהיא תתחתן עם עשיו. בפועל היא התחתנה עם יעקב. לא רק שהיא התחתנה עם יעקב, שישה ילדים ממנה, בעוד שעוד שלוש נשים התחלקו בשישה ילדים אחרים, היא הביאה לבד שישה ילדים. לא סתם שהיא הביאה לבד שישה ילדים. שלושת הכתרים של עם ישראל אצלה. כתר כהונה, כתר מלכות, כתר תורה בילדים שלה. כתר כהונה שבט לוי, כתר מלכות שבט יהודה, כתר תורה שבט יששכר. כל הכתרים החשובים אצליה. שהיא בכלל לא הייתה אמורה להתחתן עם יעקב. היא בכלל הייתה אמורה להתחתן עם עשיו, לגדל דור של רשעים, את המלאק הייתה אמורה להביא לעולם. אומר המדרש איך היא זכתה לזה? זה הכוח של תפילה. עיני לאה רכות, התורה אומרת, ורחל הייתה יפת תואר ויפת מראה, ועיני לאה רכות. שואלים המפרשים, בשביל מה התורה צריכה לספר שהעיניים שלה היו לא יפות? בשביל מה התורה צריכה, אפילו על חזיר, כן, אפילו על חזיר התורה לא אומרת המילה תמה. התורה לא מדברת בלשון כזו, אז מה היא צריכה להגיד על עיני לאה שהם היו רכות? אומר רש"י, וזה המדרש, שהם היו רכות מבכי. יום יום היא הייתה בוכה, ויש פה גמרא, שהגמרא אומרת, זה פה מדרש, זה גם כתוב בגמרא, שלאה הייתה יוצאת כל יום על אם הדרך, לדעת מה קורה עם עשיו. והייתה שומעת את כל מה שהוא עושה. פה גוזל, פה הורג, פה חומס. למה? כדי לא להתרגל. כל הזמן לשמוע כמה הוא רע, ולא להתרגל אליו. לא לקבל את הדין באהבה. אוקיי, אכלתי אותה. אני נגזרתי משמיים עם עשיו. היא כל הזמן הייתה רוצה לשמוע כמה הוא רע, כדי לבכות להשם שירחם עליה. וזה כוח של תפילה. אני אקרא רק את המדרש הזה, במובא אחד. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, מדרש תנחומה על הפרשה שלנו, אל תטעו אחרי עבודה זרה. אבל הקדוש ברוך הוא, אדם מלחש בתוך ליבו בתפילה, ומיד הקדוש ברוך הוא שומע. ואומר המדרש, מה הרי היה לכוח של תפילה? שהרי רחל לא הייתה ראויה להינשא אלא לעשיו. סליחה, יש פה טעות, שהרי לאה לא הייתה ראויה להינשא אלא לעשיו. ורחל ליעקב, והייתה לאה יושבת בפרשת דרכים, ושואלת על עשיו מה מעשיו. והיו אומרים לה, על התכשיט שלה, שאמור להתחתן איתה, איש רע, שופך דמים, מקפח עוברים ושבים, אדמוני כולו, אדרת שיער, רשע, כל תועבות השם עושה. כיוון שהייתה שומעת כך, הייתה בוכה ואומרת, אני ורחל אחותי מבטן אחת יצאנו, רחל תנסה ליעקב הצדיק ואני לעשיו הרשע, והייתה בוכה ומתענה עד שנעשו עיני הרכות. אמר הקדוש ברוך הוא, אותה שהייתה בוכה ומתענה ושנאה מעשה עשיו ומתפללת לפניי, בדין שלא תתרחק מאותו צדיק, והרי אני נותן לבנים תחילה, ולא סתם, אלא 50% מהשבטים של עם ישראל, ואת הכי טובים שבהם. זה הכוח הגדול של תפילה. איך יעקב מתחתן עם שתי אחיות? נכון שהוא לפני מתן תורה, הוא לא חייב, אף אחד לא ביקש ממנו. אבל אם האבות קיבלו על עצמם את הגזרות של אחרי מתן תורה, למה פה הוא חורג מהכלל הזה? אז אני רוצה לענות שני תירוצים, בעצם כולם פה כיוונו לאותו רעיון. אולי לפני שנגיד את הרעיונות, נגיד דברים שכתובים במפרשים בראשונים. הרמב"ן אומר רעיון יפה מאוד, שהאבות הקפידו על המצוות רק בארץ ישראל, לא בחוץ לארץ. כשהם היו בחוץ לארץ, הם לא הקפידו על המצוות. זה מקום פחות קדוש, הם לא הקפידו על תרי"ג מצוות. אז הרמב"ן אומר שהם הקפידו על זה רק בארץ ישראל, והרמב"ן מוסיף דבר נורא ביום. הוא אומר, אם תשים לב, איפה רחל מתה? איפה בדרך? בכניסה לארץ ישראל. למה? כי פה הם מתחילים לשמור על איסור שתי החיות, אז הקדוש ברוך הוא לקח אותה. כך הוא אומר. הוא אומר דבר נורא, נקרא את זה בפנים. במובן השתיים, הקטע השני. כל זה בנוי על דעת שהיה אברהם מקיים כל התורה עד שלא ניתנה. וכך אמרו בפירוש, ויתן להם יוסף הגלות, שיוסף למד עם אבא שלו פרשת עגלה ערופה, שפרש ממנו בפרשת עגלה ערופה, שהיה עוסק בתורה כשם שהיו אבותיו. ויש לשאול, אם כן, איך הקים יעקב מצבה ונשא שתי אחיות? נקרא בפרשה הבאה, לא, הפרשה שלנו, שהוא הקים אבן ושפך עליה שמן, אסור להתפלל לאבן, אחרי מתן תורה זה אסור, ואמרם נשא דודתו. אמרם, אבא של משה רבנו, נשא את יוכבת שאת הדודה שלו, זה גם כן איסור ערווה. הוא אומר, שמירתו אותה הייתה בארץ לבד, ויעקב בחוץ על הארץ נשא האחיות וכן אמרם. ופה הוא מוסיף במקום אחר, זה רמב"ן בחומש ויקרא, לא בפרשה שלנו, והשם לא לבדו נתקנו עלילות, שמתה רחל בדרך בתחילת בואם בארץ, כי בזכותה לא מתה בחוץ על הארץ, ובזכותו לא ישב בארץ עם שתי אחיות, והיא הייתה נשאת באיסור האחווה. תשאל למה היא מתה ולא לאה? כי היא זאת שנישאה שנייה, בגללה הוא עבר על איסור האריות, אז כשהוא נכנס לארץ, היא מתה כדי לא להחטיא. אוקיי, אז זה תירוץ של הרמב"ן, אבל כמובן לא נסתפק בתירוץ הזה, כי הרי יעקב בעצמו אומר לעשיו ותרי"ג מצוות שמרתי. איפה הוא אומר את זה? כשהוא בא מחרן, כשהוא בא מלבן, הוא אומר ותרי"ג מצוות שמרתי. על ישיבתו בחוץ על הארץ. אז איך... אולי כי הרמב"ן לא סובר שזה הפירוש של וגרתי תרי"ג מצוות שמרתי. זה רש"י מביא. יש הרבה פירושים על המילה הזאת. כן, יש לו די הרבה מחלוקות, הוא גם הולך בדרך אחרת, יותר בנסתר. על כל פנים רק אמרתי את הפירוש הזה. אני רוצה להגיד שני רעיונות שהרבי מביא בשיחות שלו, באמת כל אחד יותר יפה מהשני. הרעיון הראשון הרבי אומר מהיגיון. היה עד אף סיפור שיעקב שמע מרחל, שאז הוא אמר, האיסור של שתי אחיות לא תקף כאן. לא תקף במקרה הזה. איזה סיפור? כשהוא שמע ממנה, כמו שכולם הזכירו, את הסיפור של הסימנים. כשיעקב מגלה שזה לאה, בבוקר, מה הדבר הראשון שהוא עושה? הוא רץ לרחל ואומר לה, אבל מה עם הסימנים? הרי סיכמנו בינינו. הגמרא מספרת, שכשהוא בא לעיר לפני 7 שנים, הוא אמר לרחל, אני רוצה להתחתן איתך. רחל אמרה לו, נתחתן, אין בעיה. הייתה כתפילו את הגמרא פה, זה גמרא בבבא בתרא, נתחתן. אבל רחל אומרת לו, דע לך שאבא שלי רמאי, זה לא ילך. מה רמאי? מה קשור פה רמאות? יש לי אחות גדולה, היא אומרת, והוא לא ייתן לחתן אותי לפניה. ככה היא אומרת לו. אומר לה יעקב אבינו, רמאי? אחי ואני ברמאות. נו, זה מילים שצריך לדבר אליהם, בעזרת השם שנזכה שנה הבאה, למסור שיעור שלם על הנושא הזה בפרשת תולדות, אחי ואני ברמאות. יעקב אבינו אמר לרמות, אני יודע לרמות, כבר דוד המלך אמר, אם עיקש תתפתל, אם הוא עקשן, אתה אני אלך איתו עקום. אוקיי, אז יעקב אומר לא נבל מהרמאות. אבל רחל אומרת לו, אתה לא יודע כמה הוא רמאי, כמה הוא מתוחכם. אז הם מסכמים על סימנים. הם מסכמים שבליל החתונה הוא נותן לה סימנים, או שהיא נותנת לו סימנים, יש ויכוח בין המפרשים, שבליל החתונה הוא ישאל אותה איזה קוד, והיא תענה לו את הקוד, והוא ידע שזה היא. הוא בא בבוקר לרחל ואומרת לה, אבל הסימנים, מה קרה עם הסימנים? מתברר שביום החתונה, כשרחל ראתה שמכינים ללאה שמלת כלה, והיא בכלל רחוק, והיא לא בעניין בכלל, היא חשבה לעצמה, מה יהיה? בלילה יעקב ישאל את לאה את הקוד, את הסימנים, והיא לא תדע להשיב לו. הוא יזרוק אותה מהבית. איזה בושות זה יהיה. ואם זה עוד יהיה במעמד באולם של, של השמחה, שם הוא ישאל את הסימנים האלה. אז היא ניגשת ללאה ומוסרת, היא אומרת לה באוזן, דעי לך שביני לבין יעקב יש איזה קוד מוסכם, היא נותנת לו את הסימנים. כשיעקב שומע את הסיפור הזה מרחל, הוא אומר, אם ככה אני יכול להתחתן איתך. אם ככה האיסור של שתי אחיות לא תקף כאן. למה? למה אסור לשאת שתי אחיות? מה טעם האיסור הזה? אנחנו יודעים בפרשת אחרי התורה אומרת 20 ערבות, 20 נשים שאסור להתחתן איתם. אבל זה 19 ואחד. זה 19 ושתי אחיות. האיסור של שתי אחיות הוא איסור שונה מכל האיסורים של הערבות. כל הערבות זה קרובות. או קרובות שלך או קרובות של האישה. בת, אסור להתחתן עם בת, אסור להתחתן עם אמא, אסור להתחתן עם דודה. אסור להתחתן עם אשת אב. אסור להתחתן עם בנות של האישה, עם נכדות של האישה עד סוף כל הדורות. כל האיסורים האלה, איסורי ערווה, זה כתוב במפרשים, זה משום זימה. כי הם מאוד מאוד, נשים שמאוד מאוד דומות ביניהם, אז זה זימה, אתה מתחתן עם אישה אחת וחושב על השנייה, מרוב שהם דומות ביניהם. אז התורה אומרת, אם ישארי בשר, זה זימה ואסור להתחתן, אסור להתחתן איתם. לכן כל הרשימה הזאת אסורה גם אחרי מות האישה הראשונה. גם אחרי שמתה האישה לא עלינו ולא על אף אחד, אסור להתחתן עם הבת שלה, עם הנכדה שלה, כי הם עדיין דומות. זה 19 נשים. רק שנייה. זה 19 נשים. ואז מגיעה אחות אשתו, זה הפסוק האחרון בפרשת הערבות ופרשת החרמות, והתורה אומרת בכלל טעם אחר. לא זימה, לא שערה הוא, לא שער בשר, משהו אחר, התקתי את זה פה בפנים, במובא השלוש. הלשון של התורה הוא כך, ואישה אל אחותה לא תיקח לצרור לגלות ערוותה עליה בחייה. האיסור הזה אומרת התורה הוא רק בחייה. ברגע שהאישה, אם חס וחלילה האישה נפטרה, אפשר להתחתן עם אחותה. איסור שתי אחיות לא קיים. למה? כי איסור שתי אחיות הוא מאוד מאוד מיוחד. זה לא קשור למה שאמרנו קודם, זה מטעם אחר. לא תיקח לצרור. אל תהפוך אחיות צונעות אחת לשנייה. אחיות בדרך הטבע הן מאוד אוהבות אחת את השנייה. אם אתה, יש ביניהם אהבה טבעית, אם אתה מכניס אותם לבית אחד, על בעל אחד, הן מתחילות לשנוא אחת את השנייה. זה דרך הטבע. יש קנאה, יש תחרות, יש חלוקת סמכויות בבית. אם אתה לוקח שתי אחיות, מכניס אותם לבית אחד, אתה הופך אותם מאוהבות לשונאות. אומרת התורה, ואישה אל אחותה לא תיקח לצרור. לכן האיסור הזה הוא רק בחייה. ברגע שאם חס וחלילה האישה הראשונה נפטרה, אין בעיה להתחתן עם אחותה. הם כבר לא ישנאו אחד את השנייה, רק אחת בבית. אם זה הטעם, אם זה היסוד, אומר יעקב אבינו, במקרה הזה זה לא יקרה. לא תהיה שנאה בבית. אם רחל היא כזאת אחות, שבאה ונותנת לאחותה את הסימנים כדי שהיא לא תתבייש, זה לא אחות שתעשה קנאה בבית. זה לא אחות שתצעק, למה היא, למה היא, למה נתת לה, למה נתת לה. זה אדם בלי אגו. אומר יעקב אבינו, מקבל החלטה אישית, זה לא המקרה שהתורה אסרה. אם האיסור היה זימה, אז זה לא תלוי בידיים שלו. אבל אם האיסור הוא לא תיקח לצרור, אל תהפוך החיות לסונאות, אומר יעקב אבינו, זה לא המקרה המדובר. פה מדובר באדם בלי אגו. שמה שאני אתן לאחותה, היא תהיה רגועה. שאלת מי אמר את היסוד הזה, אז נקרא, זה רמב"ן, זה ספורנו, זה כל המפרשים בפרשת האחרי, לא בפרשתנו. ואישה אל אחותה לא תיקח לצרור. יומר, אומר הרמב"ן, שאינו ראוי שתיקח אישה אל אחותה לצרור אותן זו לזו, כי הן ראויות שתהיינו אוהבות זו את זו, ולא שתהיינה צרות. ולא אמר כן באישה וביתה ואישה ואימה, כי הן נעשר בשר ואסורות אפילו לאחר מיתה. אבל אחיות זה לא בעיה שהן דומות, אחיות לא תמיד דומות, לפעמים הן מאוד לא דומות. זה בעיה חדשה, שכשאתה מכניס אותם לבית אחד, אתה הופך נשים אוהבות לנשים שונאות, לא יכול להיות אחרת. ואז בא יעקב ואומר, הגברת הזאת אין לה אגו, אין לי בעיה להכניס אותה עם אחותה לאותו בית. האם יעקב צדק או לא? אני רוצה להביא שתי דוגמאות מי חומש בראשית, שתי התמודדויות שרחל עומדת מול לאה, ובוא נראה איך היא מגיבה. האם היא שונאת? האם היא מקנאת? או היא מקנה? כן, מקנה, אבל השאלה איך? או שהיא להפך. הסיפור הראשון אז זה הסיפור השני. הסיפור הראשון לפני זה, ללאה נולדים ארבעה ילדים. לרחל אין אפילו ילד אחד. ותקנה רחל באחותה. אומר רש"י, במה היא קנאה? לא באה ואמרה, הלוואי שתחנק עם הילדים שלה. חס וחלילה, לא את זה היא אמרה. קנאה במעשיה הטובים. היא אמרה, כנראה לאה יותר צדקת ממני, ולכן היא זוכה. לכן המזל רודף אחריה. היא מתחתנת ראשונה עם יעקב, היא מקבלת ארבעה ילדים, כשאין עוד ילד אחד. זה אדם בלי אגו. שכשהוא רואה את החנות השנייה מצליחה, הוא אומר, איך אני לומד ממנו? הוא יושב כל היום לחשוב מה אני יכול ללמוד ממנו. הוא לא הולך למקובל שיברך אותו, שתשרף לו החנות חלילה, אלא הוא חושב על עצמו, מסתכל פנימה. מה אני יכול להשתפר כדי להיות כמוהו? זה דוגמה אחת, והדוגמה היותר חזקה, זה הדוגמה של הדודאים. היה סיפור עם ראובן, יום אחד הלך קציר חיטים, קצר דודאים. דודאים זה פרי שמוביל לפריון. רחל מאוד רצתה את הפרי הזה, כי היא מסכנה, הכרה, אין לה ילדים, רצתה את הפרי הזה. היא באה ללאה, מבקשת ממנה קצת מהדודאים. לאה מתנפלת עליה, אומרת לה, את לא מתביישת, לא מספיק שלקחת את בעלי, את רוצה גם את הדודאים? כל מי שקורא את הפסוק הזה, השערות שלו עומדות. רחל לקחה לה את הבעל? רחל הייתה אמורה להתחתן עם יעקב, מששת ימי בראשית. היא נתנה לה את הסימנים, אם היא לא הייתה נותנת לה את הסימנים, לאה הייתה היום אמא של המלאק, הייתה נשואה עם עשיו. ורחל שומעת את זה ושותקת. לא מגיבה, ראיתם דבר כזה, צריכה להגיד לה, את לא מתביישת? אני לקחתי לך את בעלך? לא מגיבה. והמסורת הזאת ממשיכה הלאה והלאה אצל כל הדורות. יוסף, האחים שלו זורקים אותו למצרים, מוכרים אותו. מה הסוף? כשיעקב מת, הם באים ואומרים לו, אבא ביקש שלא תפגע בנו, שקר, אבא לא ביקש, כי אבא לא ידע מכל הסיפור. מה הוא אומר להם? הוא מתחיל לפקוט, אני אפגע בכם, אתם חשבתם לרעה, אלוקים חשבה לטובה. מי אנחנו בכלל? אלוקים מנהל את העולם. אתם לא פגעתם, אני לא נפגעתי, זה הכל אלוקים. פרשת ויחי, עוד סיפור. יעקב מברך את מנשה ואפרים, הופך את הידיים, עושה ממנשה הקטן, מאפרים הגדול. מה מנשה צריך להגיד לו? אבא, אני הבכור. כמה סבלת שניסית לעקוף את עשיו? שותק, לא אומר כלום. זה ילד של יוסף, זה נכד של רחל, זה אנשים בלי אגו. זה אנשים שלא, אין, הם לא קיימים. יוסף אמר, כי אבא חושש על הכבוד של הילדים, אבל הילד בעצמו הוא שותק. אז יעקב אומר, כזאת אישה, אין לי מה לחשוש שהיא תצרור את אחותה. אין לי מה לחשוש שהיא תרדוף את אחותה בבית. לקחת את הסימנים, זה היה בידיים שלה. הייתה יכולה לעצור את כל הטקס של החתונה. ללכת ולוותר ככה, יעקב אומר, זה לא האיסור שעליו דברה התורה. אני רוצה לקרוא מדרש מאוד מאוד יפה. המדרש מוסיף, משהו לא מפורסם, כולם מכירים את הנושא של הסימנים, רש"י מביא, אבל יש עוד מדרש, רש"י לא מביא אותו. לא רק את הסימנים היא נתנה לה. כל השבע שנים שיעקב היה עובד בשדה, היה שולח לרחל מתנות, כמו חתן, לכלה. אני יודע מה, כל שלושה, ארבעה חודשים, היה נגמר הקציר, היה שולח למתנות. לבן היה לוקח את המתנות, מעביר ללאה. כי הוא כבר ידע את התוכנית, שהוא מתכוון שהוא להתחתן עם לאה. רחל שותקת. היא רואה את המזימה נבנית שבע שנים, מקבלת מתנה חג אחרי חג, והמתנות נעלמות, הולכות לאחותה. והיא לא מדברת. אומר המדרש, הוותרנות הזאת של רחל עברה מדור לדור. מובא חמש. ביקש יעקב לישא את רחל, והיה משלח לה סבלונות, ולבן נותנם ללאה, והייתה רחל שותקת. בנימין בנה יודע במחירת יוסף, ושותק. האבן שלו בחושן ישפה, מלשון ישפה ושותק. זה האבן שמסמלת את בנימין, את ילדי רחל. היכולת לשתוק, היכולת לוותר. שאול בן בנה ודבר המלוכה לא הגיד לו. סיפור ששאול הלך עם האתונות, לשאול את שמואל, והוא חוזר והוא לא מספר ששמואל אמר לו שהוא יהיה מלך. הוא לא מגלה את הסוד הזה שהוא הולך להפוך להיות מלך ישראל. זה התכונה של הצניעות, של הוותרנות, שעוברת אצל זרע רחל מדור לדור. ויעקב רואה את כל זה עם הסיפור של הסימנים, ואומר, אם ככה אין לי בעיה להכניס אותם לבית אחד. לא יקרה מזה שום נזק. זה רעיון אחד שהרבי אומר בהיגיון. אבל אנחנו לא נסתפק בזה, כי בכל זאת יבואו אנשים ויגידו, אז מה, אז כל אחד יכול לעשות חשבונות? זאת ותרנית, זאת לא ותרנית. רבי מוסיף עוד עיקרון מאוד מאוד חזק, עיקרון הלכתי, שיש לו הרבה הרבה משמעות בחיים, שלפיו ליעקב היה מותר ועד רבה הוא היה צריך לשאת את רחל. רבי אומר רעיון כזה, רעיון מאוד פשוט. אמרנו שיעקב מחמיר על עצמו לקיים את המצוות. יפה מאוד, חומרה, דבר יפה, דבר נהדר להדר במצוות. אבל כנגד ההידור הזה, יש לו התחייבות לרחל. הוא התחייב לרחל שהוא התחתן איתה. וזה לא הייתה סתם התחייבות, רחל הזהירה אותו מראש. אבא ישקר, אבא ירמה. והוא אמר לה, לא אכפת לי, אני לוקח על עצמי את הסיכון. הוא לא יכול לבוא ולהגיד לרחל, תשמעי, אני לא מתחתן איתך כי אני מיעדר במצוות. אני שומר את כל התורה לפני שהיא ניתנה. אין דבר כזה. יש לך התחייבות, אתה מוכרח לעמוד בה. אז אם התורה אוסרת עליך, אוקיי, זה יותר חזק מהתחייבות. אבל אם התורה לא אוסרת, אלא אתה רוצה להיעדר במצוות, אתה רוצה לקום חצי שעה יותר מוקדם כדי להתפלל במניין, לא על חשבון מישהו אחר. לא על חשבון התחייבות שהייתה לו לרחל. בעצם יעקב בא ואומר, אין לי ברירה. כשהוא מגלה שעבדו עליו, והוא מתלבט אם לקחת את רחל או לא, יעקב אומר, אין לי ברירה. אני חייב להתחתן איתה, כי סיכמתי איתה, והתחייבתי לה. אז מה אני אגיד לה עכשיו? לא רוצה להתחתן איתך, למה? כי אני מיעדר לקיים את התורה עוד לפני שהיא ניתנה? רחל תגיד לו, אתה לא יכול להיעדר על חשבוני. תיעדר כמה שאתה רוצה על חשבונך, לא על חשבוני. אם התחייבת וסיכמנו, יש פה גם כן סיכון, שאולי רחל יכולה לעבור בסוף להתגלגל לעשיו. אם היא תישאר פנויה, יבוא עשיו ויגיד, רגע, יש לך בת פנויה ללבן, אני לוקח אותה. וזה עיקרון מאוד מאוד חזק. כמה אנחנו רוצים להיעדר במצוות, ללכת לשיעורים, להתפלל, הכל טוב ויפה. תבדוק שזה לא על חשבון מישהו אחר. תבדוק שאין איזה צד שני שנפגע מזה. אז אם זה מצווה של תורה, אם זה חילול שבת חלילה, אז אין מה לעשות. אדם אפילו נגד ההורים שלו צריך ללכת בעניין של חילול שבת. אבל אם זה רק עידור, זה רק זהירות מיוחדת שקיבלת על עצמך, זה לא יכול להיות יותר חזק ממילה שלך. תעמוד במילה שלך, תעמוד בהתחייבות שלך. זה יותר חזק מהעידור שקיבלת. איפה הדוגמה לזה? מאיפה יעקב לומד את זה? אברהם אבינו, פרשת וירא, דבר מדהים. אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא בא לבקר אותו. אחרי הברית, יום השלישי למילה, הוא היה חולה, הקדוש ברוך הוא וירא אליו השם, הקדוש ברוך הוא בא לבקר אותו. פתאום, באמצע הפגישה עם הקדוש ברוך הוא, הוא רואה מרחוק שלושה מלאכים. הוא רץ אליהם. עוזב את הקדוש ברוך הוא, עוזב את השכינה, ורץ לארח את המלאכים. למה? מה פתאום הוא עושה את זה? פשוט מאוד. כי לארח את הקדוש ברוך הוא, עם כל הכבוד, זה סוג של עידור, רוחני. אני רוצה גילוי שכינה. אבל פה יש אנשים שצריכים אוכל. יש אנשים שצריכים חיים, שהם באמצע המדבר, ואם אני לא מארח אותם, מי יודע, בשמש הקופחת הם ימותו. אז אברהם אבינו אומר, עם כל התענוג הרוחני האישי שלי, שאני עכשיו זוכה לגילוי שכינה, ואף אחד לא זכה לכזה גילוי שכינה. אברהם אבינו אומר, החיים של בן אדם אחר קודמים לעידורי מצווה שלי. ודאי, הכנסת אורחים גדולה מהקבלת פני שכינה, כך הגמרא אומרת. אם אתה מקבל החלטה טובה, תביא דוגמה מהחיים, ללכת לשיעור תורה כל ערב. זה עידור מצווה נהדר, כל ערב. אבל האישה אומרת, אני צריכה עזרה בבית עם הילדים. אולי שאתה יותר צעיר בגיל שלי, אני צריכה עזרה ידע. זה מאוד יפה, עידור מצווה. אבל ההתחייבות שלך לאישה קודמת לעידור מצווה. אז אם זה חילול שבת, זה קודם להכל, כי זה מצווה גמורה. אבל אם זה עידור אישי שלך, אז יש סדרה עדיפויות. יעקב אבינו אומר, אם הקדוש ברוך הוא היה אומר לי, לא להתחתן עם שתי אחיות, אסור. אבל אם אני קיבלתי החלטה טובה לשמור את התורה לפני שהיא ניתנה, זה רק אחרי ההתחייבות, לא לפני. רק רוצה לסיים את השיעור בסיפור ממש בעניין הזה, סיפור חסידי על הבעל שם טוב. איך הגיע לעולם הנשמה של הבעל שם טוב? איך ההורים שלו זכו, רבי אליעזר קראו לאבא שלו, בנשמה כל כך גדולה, בילד כזה גדול. אז כתוב סיפור מאוד יפה שאליעזר היה מכניס אורחים. היה לו בית פתוח שכל מי שרצה נכנס וקיבל מנה חמה לאכול. משמיים ראו את המעשים הטובים שלו והחליטו לנסות אותו. אמרו, אנחנו נשלח את השטן למטה, שינסה אותו ונראה אם הוא יכניס אורחים או לא. שבת בצהריים, מגיע איש זקן לעיר עם מקל וסק על הגב. אדם שמגיע לעיר בשבת בצהריים עם סק על הגב, הפירוש הוא שהוא חילל שבת, שהוא הגיע ממקום רחוק. אין עיר סמוכה, הוא לא ישן על הפתח. הוא הלך מתחום שבת, יצא מתחום שבת יותר מקילומטר וחילל שבת. כל אנשי העיר מתרחקים מאיש כזה. אדם שבא ככה בפרסיה, כשכולם יוצאים מבית הכנסת, עם סק על הכתף, לא משאיר אותו אפילו בכניסה לעיר, זה איש מטריס. כולם מתרחקים ממנו. רק אליעזר, היחיד שמכניס אורחים, מזמין אותו אליו הביתה לאכול סעודת שבת. האיש הזה מגיע מלוכלך, מסריח, עם פצעים, מגיע בחום, מתיישב בשולחן וצועק, מתנהג בגסות, תביאו לי, למה אני אחרון, למה אני פה, למה אני זה. ואליעזר לא מתייחס, נותן לו, מכבד אותו, כאילו לא שומע, מארח אותו הכי יפה. מוצאי שבת מתיישב איתו, לנקות אותו, לרחוץ אותו, להחליף לו את התחבושות. בסוף, אומר לו אותו אדם, תדע לך שאני השטן. אני נשלחתי משמיים לנסות אותך. ובזכות זה שעמדת בניסיון והירחת אותי כל כך יפה, מסרת את הנפש להכנסת אורחים, יוולד לך בן שיעיר את העולם. והבן הזה היה בעל שם טוב. מה היה העניין כאן? כשאתה רואה אדם שמגיע לעיר בשבת בצהריים, הנטייה הטבעית של כל אחד, זה להדר במצוות, להתרחק ממנו. אבל הוא אמר, עידורים, לא על חשבון חיים של בן אדם אחר. אם יש פה בן אדם שזקוק לצלחת מרק, לצלחת חמין בשבת בצהריים, אני מארח אותו, אני נותן לו חיים. וזה מה שיעקב אבינו עשה. הוא אמר, מאוד יפה להדר במצוות, לשמור את התורה עוד לפני שהיא ניתנה, אבל לא על חשבון מישהו אחר. לא על חשבון שיש פה בן אדם שמחכה לי והתחייבתי לו, אני חייב לעמוד בהתחייבות הזאת. מעריב.